כ"ט בשבט, תשע"א, ערב ראש חודש. ובכן, קהל קדוש, אנחנו לומדים, כהרגלנו, את ספר דברים בפרק... מה? בפרק כ"ד. תודה רבה. פרק כ"ד. פרק כ"ד. טוב, תודה רבה. אנחנו כאן לומדים בפסוק א' ואילך דיני גירושין. עכשיו, מה שמעניין כאן, שדין הגירושין, אנחנו נלמד אותו, אנחנו נקרא בפנים, הוא מנוסח באופן כאילו מזדמן. כלומר, הכתוב לא אומר לנו, מי שרוצה להתגרש, זה האופן לעשות את זה, זהו. אלא זה בא בדרך אגב על גבי איסור אחר, שהוא האיסור להחזיר את גרושתו אחרי שהתחתנה והתגרשה עם אדם אחר. זה כל ה... זה בדרך הזאת שזה מוזכר. אולי נקרא את זה בפנים ונביא. כי ייקח איש אישה ובעלה והיה, אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר, וכתב לה ספר כריתות שנתן בידה, ושלחה מביתו ויצאה מביתו, והייתה, והלכה והייתה לאיש אחר, ושנאה האיש האחרון, וכתב לה ספר כריתות שנתן בידה, ושלחה מביתו, או חיימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאישה, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הוא טמאה, כי תועבה היא לפני השם ולא תחתי את הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. כלומר, שימו לב שהכל מובא, כל הדינים של גירושין מובאים על רקע האיסור להשיב אותה אחרי טומאתה. כלומר, זה שוב משתלב היטב במגמה הכללית של פרשת כי תצא. המגמה הכללית של פרשת כי תצא, לפי מה שלמדנו עד עתה, היא מגמה... יש פה חימום? יש שזה מיותר. לא? לא, בסדר. המגמה הכללית של פרשת כי תצא היא עניינים של תיקון הברית, או נגיד את זה אחרת, ריכוז החיים. החיים לא צריכים להתפזר, החיים צריכים להיות מרוכזים. ולכן יש כלומר, דווקא השבת גרושתו זה דבר חיובי, כי אחרי שנותק קשר החיים, בונים אותו בחזרה. אבל אם קשר החיים נטמע, אז אם תהיה אפשרות להשיב גרושתו, לא יהיה בין זה לבין זנות כמעט ולא כלום. כלומר, שאישה תוכל להתחתן היום עם אדם פלוני, ולמחר עם אדם אלמוני, ואחר כך לחזור לאדם הפלוני. אז יוצא לפי זה שיש פיזור של הנפש, פיזור של כוחות החיים, וזה מה שהתורה רוצה למנוע על ידי ההלכה הזאת שאוסרת להשיב את גרושתו אחרי אשר הוא טמאה. כן.
אבל זה לא סגור הרמטית.
למה זה לא סגור הרמטית?
כי בסך הכל אם היא לא מתחתנת בפעם השנייה, כן. היא יכולה לשכב עם מי שהיא רוצה, אפילו
מלך
גברים, ויכול לחזור לבעלה הראשון.
כן, ברור.
לא פתרנו את הבעיה.
קודם כל זה מחלוקת תנאים, מה שאתה אומר. יש מחלוקת תנאים, אבל להלכה זה כמו שאתה אומר, שאם היא קיימה יחסי אישות עם אנשים אחרים, אגב, שזה גם זה לא בסדר.
ברור.
אבל...
לא נאסר, אבל.
כן, אז היא לא נאסרת לשוב. כי יש הבדל בין יחסי אישות שהם על בסיס של קביעות, של התחייבות, שזה בעצם מוסד הנישואין, לבין יחסי אישות המזדמנים, שאין בזה מחויבות. כן, שגם זה לא בסדר, כפי שידוע. עכשיו, אבל בואו נחזור עכשיו לדינים האלה. בדרך הילוכנו למדנו דברים חשובים לגבי מוסד הגירושין. בואו נקרא שוב. כי ייקח איש אישה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו. אגב, מה למדנו מובעלה? למדנו מזה שאישה מתקדשת על ידי בעילה, דהיינו קידושי ביאה, מה שנקרא. זה אחד האופנים של הקידושין, בימינו זה לא מקובל, כבר בזמן הגמרא. הגמרא אומרת שאף על פי שמדין תורה זה עיקר הקידושין, אבל חכמים אסרו לעשות את זה, ואיך כתוב בגמרא, רב מנגיד אמן דמקדש בביאה. כלומר, רב היה נותן מכות בבית דין למי שהיה עושה קידושי ביאה. דבר מאוד מעניין מה שכתוב כאן, מההלכה הזאת. כי בעצם מה זה אומר? שלפי התורה, עיקר הקידושין זה באופן מסוים, ולא באופן אחר, והחכמים באים ואומרים, אנחנו לא רוצים. שמתם לב לתעוזה של חכמים. יש אפילו דעה בפוסקים, אמנם זאת לא הדעה המרכזית, אבל יש דעה בפוסקים, שקידושי כסף זה דרבנן. יש אפילו דעה כזאת.
אבל אחרי זה הוא בא אליה, זה הופך
את זה לדאורייתא. לא, אחרי זה הוא בא אליה, זה לא הופך את זה לדאורייתא, כי הוא לא מתכוון לקדש אותה בביאה הזאת. וצריך עדים והכל, מה? ולכן נהגו אחינו הספרדים שלא לעשות קידושי ייחוד, שלא לעשות חדר ייחוד, למה שלא יהיה קידושי ביאה, שהגמרא בדיוק על זה אומרת שזה אסור, כן? אבל אז בואו ננסה להבין עוד פעם את הנקודה הזאת. אנחנו רואים פה הבחנה מאוד מעניינת בדין תורה לבין דין חכמים. דין תורה מדבר על המהות, וחכמים מדברים על המציאות. יש הרבה פעמים דברים כאלה בתורה, למשל. לא, אני אביא דוגמה שקשורה לנושא שלנו. למשל, כן, אבל עין תחת עין זה דוגמה טובה, כן? במהות יש עין תחת עין, אבל במציאות ממון. אבל כאן יש הבדל. כי גם חכמים אמרו לנו שעין תחת עין זה ממון מן התורה. כאן מה שאני אומר זה משהו אחר. שעיקר הקידושין מן התורה, גם לדעת חכמים, זה בביאה, ואף על פי כן חכמים מוסרים. כן, משל, משהו נוסף. למשל, אישה מתגרשת בעל כורחה, נכון? ככה דין תורה. תקנו, לא בזמן הגמרא, תקנו הרבה יותר מאוחר, רבנו גרשום תיקן את זה, שלא, אסור לגרש אישה בעל כורחה. מעניין. אבל התורה אומרת שאפשר. אז למה אתה אומר שאי אפשר? אלא שהתורה דיברה על המהות, ורבנו גרשום מדבר על המציאות. זה דבר שאפשר לראות אותו לאורך הרבה דברים. לכן, אף על פי שעיקר קידושין זה קידושי ביאה, וזה הגיוני, כי הרי זה החיבור בין איש לאישה, וזה האופן שבו אישה מתקדשת אצל הגויים. כן? לפי ההלכה, מתי בת נוח הופכת להיות אשתו של בן נוח? על ידי ביאה. לא לפני זה. כן? למרות שגם אצלם יש תקסים של מוסד הקידושין וכדומה, מוסד הנישואין וכדומה, אבל היא נעשית אשתו רק משעה שנבעלה לו. מה שאין כן בתורת משה, שיש התחשבות עם המציאות, והמציאות היא שהדבר הזה הוא לא ראוי, הוא לא צנוע, הוא לא בסדר, ולכן יש קידושים באופן אחר. טוב, כי ייקח אישה ובעלה.
אבל זה רק הסיבת
צניעות? אפשר לומר, כן, בוודאי. כלומר, זה לא ראוי שהקידושים, כלומר, יש משהו שהוא יותר מדי קרוב אל העולם הטבעי, אל הבהמה. ולכן התורה נתנה את האפשרות של קידושין בצורה יותר מעודנת, בשטר או בכסף, שזה בעצם אותו הדבר. אגב, זה תואם את האמירה של פרויד. כן? פרויד אומר שכל מערכת יחסים שהיא, ובמיוחד בין גבר לאישה, יש לה מאפיין מיני סמוי. כן? לכן מתן הטבעת זה בעצם אקט מיני, אבל מעודן מאוד, סמלי מאוד, סופו של דבר.
למה
ביבמה
לא
שינו? ביבמה, גם כן, תקנו חכמים, מאמר.
תעשה מאמר כזה.
יפה, יפה. למה חכמים תקנו מאמר?
זה לא חזק כמו...
אז זה פחות חזק, אבל כי זה פחות...
לא יקו אותו, מי שיקדש אישה...
אני מסביר לך, אני מסביר לך, יש הבדל בין יבמה לסתם אישה. מאמר זה דרבנן, קידושי כסף זה דאורייתא, לפי רוב הפוסקים. עכשיו, מה העניין? שביבמה זה משהו אחר לגמרי. ההנחה שיש מאחורי הייבום זה שהיא עדיין נשואה בעצם. היא נשואה בדרגה נמוכה יותר, אבל היא עדיין נשואה, קוראים לזה זקוקה.
זקוקה.
זקוקה, נכון, בסדר. כן. אפשר
להגיד,
בגלל
שיש התקדמות של הדורות, אז מה התורה, באמת ראוי שככה התקדשו, באמת...
זאת אומרת, אתה יכול להגיד שזה התקדמות של הדורות, או שזה ירידה של הדורות. כלומר... כן, כלומר, זה שיש התקדמות של הדורות מבחינת העדינות, זה בסדר. אבל יש גם ירידה של הדורות, בגלל שאנחנו לא קשורים אל המהות. אין, ברור. כלומר, שאתה תמיד איך להסתכל על מנהגי הקדמונים. הגובנים, כי ייקח יש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר. הביטוי מצא בה ערוות דבר הוא ממש לא ברור, אבל על כל פנים יש סיבה לגירושין, אז מזה אנחנו גם מבינים שאין זה ראוי לגרש סתם, אלא צריכה להיות סיבה לגירושין. כי מצא בה ערב הדבר. עכשיו, יש, יכול להיות פגיעה בצניות, יכול להיות, לפי דעת הלל, כן? הקדיחה תבשילו. כן, הקדיחה תבשילו, החביתה נשרפה, אז ממש לא בסדר, מה שצריך להיות, וכו', מגרש אותה. הכל פנים צריכה להיות סיבה. הקדיחה תבשילו. כן. אגב, זה הגיוני מאוד. כן? נראה לכם שזה כזה בכאילו, זה לא. כלומר, אם הגיע למצב כזה שבגלל שהקדיחה תבשילו הוא שונא אותה, עדיף שיתגרש. עדיף שיתגרש, כי אם לא זה יתגמר לא טוב. פעם אני זוכר, פעם הייתי מתכתב עם פמיניסטית אחת, ישרה מאוד, ששאלה כל מיני שאלות על יחס היהדות לנשים. הרבה מקורות. אחד המקורות היא שאלה לי, אני הבאתי לכם את זה, לא? הבאתי, אז דיברנו על זה. כן, זאת אומרת שצריך להבין שכל פעם החכמים מדברים במציאות מסוימת, במציאות חברתית נתונה.
טוב. זה הקדיחה תבשילו, נכון?
מה? גם היום, כן, הדין של הקדיחה תבשילו, זה מספיק, כן.
אבל היום זה לא, אני הבנתי מהרב אצלנו שזה לא סיבה. לא יגרשו על זה.
לא יגרשו על הקדיחה תבשילו, כן, ברור, כיוון שיש תקנה של רבינו גרשום, שאי אפשר לגרש בעל כורחה, אז ממילא זה לא רלוונטי. אלא מה שעושים, עושים שלום בית. זאת אומרת, בית הדין אומר, אנחנו מבקשים שתפתחו בהליך של טיפול זוגי. ואז הולכים ליועצים וכו' וכו', ואם זה לא הולך, אז יש גירושין. אבל תמיד נותנים את הניסיון של השלום קודם כל. כן, דווקא זה טוב. כלומר, זה טוב שזה מגיע לבית הדין. כלומר, זה שהתורה אמרה שגירושין נעשים על ידי בית דין, או על ידי, כלומר, מעשה שדורש בית דין, אז זה דבר טוב, כי אז זה הזדמנות סוף סוף פעם בחיים להיפגש עם הרבנים. כן? ואז הרבנים, שהם אנשים מאוד מבינים בתורת הנפש, הם שואלים מה קרה, מה לא בסדר וכו'. חיבור מצוין, כן? טוב, אז והיה אם לא תזהר בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר, וכתב לה. עכשיו זה חידוש. מה, איך מתגרשים אצל אומות העולם? לפי ההלכה. כן, ככה מקובל היום באסלאם, שאומר לה שלוש פעמים שהיא מגורשת והיא מגורשת. כן? עצם האמירה. כן. וככה ההלכה באמת. האם זה חומרה, מה שהם עושים הערבים? כי לפי ההלכה, מספיק שיגיד לה אפילו פעם אחת. כן? אומר לה, לכי, זהו. וזה היא כבר מגורשת.
ההלכה שלהם.
לפי ההלכה שלנו. אבל הם, אבל את אומר שהיום המוסלמים הם עושים חומרה, הם אומרים שצריך להגיד שלוש פעמים. הם יחמירו על ההלכה, כן? אבל מעיקר הדין, פעם אחת אפילו מספיק, כן? והתורה מעלה את הקשר של הנישואין למעלה יותר גבוהה. יש קושי להתגרש כי צריך לכתוב. אז מה זה אומר? קודם כל שיודעים לכתוב. יש חברה שיודעת לכתוב. בחברה שבה הכתב לא קיים, אז אי אפשר לעשות דיני גירושין. תראית, מה הוא?
למה סימנים?
מה?
סימנים.
מה סימנים?
איך הרשת מתגרשת? ברמיזה, בקריצה.
אבל צריך לכתוב. זה לא יעזור. גם אחרי רשת, אם לא יכתבו, זה לא יעזור. סימן שיש פה מישהו לפחות שיודע לכתוב, או הבעל, או השליח שלו. ברור? כלומר, לכם של הדין הזה, של התורה, של מתן גט, לא יכול היה להיות קיים לפני שהומצא הכתב. דבר מעניין. זאת אומרת שהקידושין והנישואין, כל מוסד הנישואין, עולה במדרגה עם העלייה של המדרגה התרבותית. מובן? כלומר, אם עם ישראל למשל לא היה יודע לכתוב, לא היה הכתב קיים בזמן מתן תורה, אם הכתב לא היה קיים בזמן מתן תורה, אז אי אפשר היה שיהיה דין גירושין. נכון? זאת אומרת, המצאת הכתב היא עלייה במדרגה. כמו כן, גם זה מעלה במדרגה את מוסד הנישואין. שהוא חייב להיות שייך אל המוסד הרשמי. לכן צריך כתיבה. גם הכתיבה עוזרת שבן אדם עושה את הדבר ביישוב הדעת. כי אם די באמירה, אז ברגע שהוא מתרגז, אז הוא כבר יכול לגרש. אם צריך כתיבה, אין כתיבה שלא דורשת יישוב דעת מינימלי. במיוחד אם מדובר על ספר קריטות. ספר קריטות זה אומר שיש פה סיפור דברים. אז דבר כזה דורש זמן, ואז אדם יכול להירגע. זה באותו, באותו אופן מצאנו גם לגבי גיטין של כהנים, שהכהנים אצלם הגט עוד יותר מורכב. זה גט המקושר עם תפרים, כפלים, שלושה עדים על כל תפר ותפר, בקיצור בלגן עצום. למה עושים את זה? כדי לעכב. לעכב, כי אם הוא מגרש לא יוכל להשיבה. בסדר? כי הרי הכהן אסור בגרושה. אז כי ייקח אישה ובעלה, והאם לא תצחן בעיניו, כי מצבה יבד דבר וכתב לה. אגב, יש מחלוקת ראשונים, אמנם כולם מכירים מדעת הרמב״ם, שאצל בן נוח, גירושין זה נעשה על ידי שאומר לה לכי. אבל יש מחלוקת ראשונים בדבר הזה, דעת הרשב"א היא שאין גירושין בפני נוח בכלל. כלומר, כמו שהקתולים אומרים. יש קשר, התחייבת, זהו, גמרנו. אגב, מצד האמת, זה האופי של קשר הנישואין. כלומר, קשר הנישואין הוא לא על מנת להתגרש. יש אפילו, בסדר המשנה, דבר מאוד מעניין. מסכת גיטין באה לפני מסכת קידושין. השאלה היא למה? אז זה מה שאומרים, מקדים תרופה למכה, פירוש הדבר, שהאדם לא יחשוש שמה עשה טעות. כן? וואה. איזה טעות עשיתי? אומרים לו מראש, אין לך מה לדאוג, אם באמת יתברר שהייתה טעות, יש אפשרות של תיקון. זה נקרא מקדים רפואה למכה, ואז זה נותן ביטחון שהוא יכול להתקדש, שהוא יכול לקדש. אבל, זאת אומרת, אבל זה רק נגיד במקרה של טעות. אבל לעומת זה, אם היה כתוב בסדר המשניות, מסכת קידושין ואחרי זה מסכת גיטין, אז היינו מבינים שסדר החיים של האדם הוא כזה, שאדם עושה בר מצווה, אחרי זה הוא מתחתן, אחרי זה מתגרש, כן? כמו שבכל הרומנים האמריקאים, ואחרי זה הם התחתנו, ואחרי זה התגרשו, ומאז הם חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה. כן. בוא, אז כיוון שהתורה רוצה, כלומר, כיוון לא התורה, הרצוי באמת, גם בעיני התורה, זה שהאדם עושה קידושין לא על מנת שיהיו גיטין, לכן קידושין זה הסיום. מסיימים בקידושין. בסדר. טוב.
אותם
לפי מאן דאמר שבן נוח יכול להתגרש? לפי מי שאומר שהוא לא יכול להתגרש. אז הוא יכול לעשות כמה נשים, אין בעיה. כן? גם יהודים, בעיקרון, מעיקר הדין יכול לעשות כמה נשים. אלמלא כל ההגבלות שיש. טוב. וכתב לה, מעניין שאצל הנוצרים הם אסרו על עצמם פוליגמיה. כן? וזה דבר, יש בכל תופעות שצריכות להסבר פעם אחת ולתמיד. למשל, חרם דרבנו גרשום, שאוסר לשאת יותר מאישה אחת. החרם הזה התפשט בארצות אשכנז. אבל אצל הספרדים לא התפשט. עכשיו, דבר תמוע, מעניין מאוד שהגויים באשכנז, גם הם אסרו על עצמם לשאת יותר מאישה אחת, ואילו הגויים בארצות ערב, לא. כלומר, יש איזה מין הקבלה, לא הייתי אומר שזה בגלל הדבר הזה, זה לא בגלל השפעה, אבל יש איזה מין מקבילה בין האופי הרוחני תרבותי של הגלויות לבין היהודים. זה בדוגמה. לפעמים היהודים משפיעים, ולפעמים הפוך. במקרה הזה, אם כבר תדבר על השפעה, זה היה בדיוק בכיוון ההפוך. כן, אבל האמת היא שכבר דעת בית שמאי, שאדם צריך עדיף שלא יגרש את אשתו בכלל וכו'. אבל רציתי לומר דבר אחד. כן, יש עוד דוגמה לדבר כזה. איך יושבים בבית הכנסת? כן? הרמב״ם כותב שבארצות צרפת ואשכנז, כל ישראל נהגו לשבת על כיסאות. נהגו על כיסאות. ואילו בכל ארצות ישמעאל, אומר הרמב״ם, יושבים על הארץ, בבית הכנסת. נכון. עכשיו, אי אפשר שלא לשים לב, שכך באמת מקובל גם בבתי התפילה של אומות העולם, של אותם הארצות, שבכנסיות יושבים על כיסא, ובמסגד יושבים על הארץ. האם זה אומר שיש השפעה? אני לא בטוח, אבל זה אומר שיש פה הקבלה. והקבלה הזאת היא מראה עד כמה שהתורה צודקת, כשהיא אומרת שכש יושבים בחוץ על הארץ, עובדים אלוהים אחרים. כן? כי השפע הרוחני שבא לעולם, עובר דרך השר של אותה האומה שבתוכה אנחנו יושבים בגלות. מובן? טוב. כן, ודאי, יש קשר בין השר לבין הגיאוגרפיה. כמו שיש קשר בין התרבות לגיאוגרפיה. כן. כי ייקח איש אישה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערווה דבר וחת אבלה, ספר כריתות ונתן בידה, ושילחה מביתו, ויצאה מביתו. עכשיו, יש פה דבר, טוב, יש הרבה הלכות שלמדנו מזה, שצריך שזה יהיה בכתיבה, ושזה יהיה לה, ושצריך לשמור, לשמע וכו'. אבל, קודם כל שאלה גדולה. האם זאת הפעם הראשונה בתורה שמופיעות ההלכות של גירושין? אני חושב שכן. אגר זה לא הלכות, זה סיפור, כן? שאברהם שילח את אגר. כן? כמו כן גם, כתוב מפורש בפרשת אמור, ואישה גירושה מאישה לא ייקחו. על הכהנים. אז זאת אומרת שהתורה מניחה כדבר ידוע שהגירושין הם אופציה קיימת. אבל איך מגרשים? זה לא כתוב בשום מקום בתורה, זה המקום הראשון שבו זה כתוב. נכון? כן.
תמיד אמרנו שכל הלכות באים בשורש להם
מהאבות. נכון.
איפה השורש של זה?
אז איפה השורש של זה באבות? זה בדיוק העניין, הסיפור של שילוחיה של הגר. כן, שפה התורה אומרת שלא לשלח בצורה הזאת, אלא על ידי כתיבת ספר. כן? נכון, נכון, ואברהם אפילו קיים מצוות השבת גרושתו. כן. עכשיו, אז ושילחה מביתו. ההלכה כאן אומרת לראשונה, כיצד משלחים מן הבית. עכשיו, הדבר הזה, מדוע אני שואל אותו? בגלל שאלה כללית על ספר דברים, משום שדיברנו על זה כשהתחלנו את ספר דברים, יש מנהג לכתוב את הגט ב-12 שורות. זה לא כתוב בשום מקום, לא בגמרא, לא במשנה, לא בתורה. לא כתוב כמה שורות צריכות להיות בגט, אבל המנהג הוא לעשות 12 שורות בגט. והשאלה היא מאיפה זה בא. אז התוספות בתחילת מסכת גיטין אומרים שיש מסורת בשם רבנו היי גאון ובשם רבנו סעדיה גאון, שכותבים 12 שורות בגט מפני שגט בגמטריה 12. שזה כבר כשל עצמו תמוע, כי המילה גט פירושה שטר, כן? זה שטר, פשוט בפרסית. זה מילה פרסית בכלל, גט, גיטה, כן? מה? אז אבל התרגלו ככה, גט בגימטריה 12. אחר כך התוספות מביאים פירוש יותר פנימי, אומרים לא, זה בגלל שיש 12 שורות ריקות בתורה. ואז הוא מונה אותן, 4 שורות בין ספר בראשית, לספר שמות, שהסופר צריך להניח 4 שורות ריקות, ועוד 4 שורות בין שמות לויקרא, ועוד 4 שורות בין ויקרא לבמדבר. אז 4, 4, 4, סך הכל 12. נכון? ולכן כותבים 12 שורות בגט. אומרים התוספות, מה עם 4 שורות שבין במדבר לדברים? אומרים התוספות, כשקוראים את זה פעם הראשונה זה מאוד מפתיע, אומרים, לא כך חשיב, לא מחשיבים אותה. למה? שאינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה. כמו ספר משנה תורה, זה רק חזרה, זה לא נחשב.
אבל
מה עשה לו? מה? יש דברים
חדשים.
הנה, אז יותר מפתיע, שדווקא לגבי גט, זה באמת המקום לא לומר דבר כזה, כי הגט מופיע לראשונה פה. ודווקא כאן אתה אומר, אתה בעלי התוספות, אתם אומרים שזה רק אינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה. איזה צחוק זה. חוץ מזה, מה הקשר בין הגט לבין 12 שורות ריקות שבתורה? מה קשור? בשביל מה? אלא מה? צריך להבין מה מהות הקשר בין איש לאישה, ואז דברים מתבררים. מאיפה איש יודע את התורה? אתם יודעים למה? איך הוא יודע את התורה? הוא לומד. מאיפה אישה שאיננה מחויבת בלימוד תורה יודעת את התורה? מה הקשר שלה? דרך בעלה. יוצא לפי זה. עכשיו, אין אדם בישראל, בין איש בין אישה, שאין לו קשר לתורה. עכשיו, אם הקשר של האישה הזאת לתורה זה בעלה, איך הוא יכול לגרשה? איך ידע, מאיפה יהיה לתורה? לכן הוא חייב לפצות אותה ולתת לה את התורה. אבל איפה יש בתורה אפשרות של ניתוק? יש ניתוק בין בראשית לשמות, זה הגט. בין שמות לויקרא, בין ויקרא לבמדבר, זה הגט, זה הגירושין, זה הכריתות, זה מה שקורית בין ספר לספר. זאת אומרת שהיסוד של הכריתות כבר כתוב בתורה. אז השורות הריקות האלה זה השורש של הגט. יוצא לפי זה שבספר דברים, כשפה אנחנו קוראים פתאום על ספר כריתות, אינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה בשורות הריקות. ברור? יוצא לפי זה שהגט נמצא ב-12 שורות הריקות האלה. עכשיו, לפי זה מובנת ברייתא תמוהה במסכת גיטין. במסכת גיטין כתוב, יש דיון שם, זה ברייתא. אדם נכנס אל בית הכנסת, פותח את ההיכל, מוציא ספר תורה, ונותן אותו לאשתו, ואומר לה, הרי זה גיטך. אומרת הברייתא, אינה מגורשת. שאת הגמרא, מה פתאום הייתה ואמינה שאם הוא נותן לה ספר תורה, היא תהיה מגורשת. אלא בגלל שבתורה כתובות המילים ספר כריתות. וכיוון שכתוב בתורה ונתן בידה, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, אז הנה, הוא נתן בידה, ספר כריתות, ספר שכתוב עליו כריתות. אז אם כן, בזה מגורשת. אז למה בכל זאת היא לא מגורשת? כי הוא לא כתב לשמה, ולא כתוב השם שלו, ולא כתוב השם שלה, וכו'. כל מיני תירוצים כאלה מוזרים. מה אנחנו מבינים? שבאופן בסיסי, נתינת הגט זה מתן תורה. לסוג של מתן תורה, הוא חייב לתת לה את חלקה בתורה, במעשה הזה. כן, מה אתה רוצה?
לפי השיטתו של הרב יהודה בצלאל, יש איזה מידות של 13 מידות לבין הפרשיות האלה שיש הפסקה בתורה, איזה מין במקומות שיש שורות ריקות לפי השיטתו של הרב יהודה, שמחלק את הפרשיות לפי 3 המידות,
זה לא קשור לנושא הזה, למה? כי השורות הריקות הן בסיומי הספרים.
איזה בעצם?
מה?
הרי מחלק, יש לו את החלוקה הזאת של כל...
כן, בתוך כל הספרים, בכל חומש וחומש, הרב יהודה מסביר לך שיש כלל ופרט וכלל. זה בתוך החומש, אבל פה אנחנו מדברים בין חומש לחומש.
אבל יש איזה בין לבין, בין איזה מיטה לאיזה מיטה.
לא, לא, על זה הרב יהודה לא דיבר. טוב, הלאה. אז אם כך, אנחנו רואים פה מעשה מאוד מעניין. היא צריכה את הספר שלה, זה מעשה, מעמד של קבלת התורה, שנעשה במסגרת חיי הנישואים. כן. למה הרב מתכוון שעשה טעות והתגרש? האם הרב יכול לפרט בבקשה? תודה. כן, הוא עשה טעות, הוא חשב שזאת האישה המתאימה לו, והתברר שלא. שלום כבוד הרב. מחלה מכבוד הרב. אני חושב מכוון מחילה. וכי אברהם המתגרש, והלא האיש מעיילת לא הייתה אשתו אלא פילגשו, שזה פלג שם בלו כתובה, ואילו החזרת פילגשו ולא אשתו. מזל טוב למיכאל. טוב, אני אנסה לפענח את המילים הלא ברורות שיש לו. טוב, אני חושב ככה, קודם כל שכשהוא אומר מחלה הוא מתכוון מחילה. וכי אברהם מתגרש, והלו, והלו הוא כתב את זה עם ו, אבל הוא מתכוון בוודאי ו א', הישמעי אילת, הוא מתכוון ישמעילית, לא הייתה אשתו, הוא מתכוון כנראה להגר, הגר לא יכולה להיות ישמעילית, כי הגר ילדה את ישמעיל, הגר היא מצרית, היא לא יכולה להיות ישמעילית, אבל נגיד שהוא מתכוון להגר, לא הייתה אשתו אלא פילגשו, שזה פלג שם. זה נכון. אז זאת אומרת, השאלה היא ככה. האם בפילגש, הרי פילגש יש גירושין גם בליגת. אבל זה בדיוק הייתה המחלוקת בין אברהם לשרה. לפי מה שלמדנו בספר בראשית, אברהם ושרה היו חלוקים בשאלה מה מעמדה של הגר. אז זהו, כלומר, אם נדייק בפסוקים, רואים ששרה נותנת את הגר בתור פילגש, בתור שפחה, ואילו אברהם חושב שהיא ניתנה לו בתור אישה. כתוב, ותיקח הגר, ותיקח שרה. איך כתוב כאן? גם לגבי מזל טוב למיכאל, תודה רבה, אני אמסור לו. איך כתוב? ותיקח שרי אשת אברהם, כלומר זה מדגישים ששרי היא האישה, את הגר המצרית שפחתה. מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, האיש שלה, לא לאישה. מה זה לא? הוא סבר שהיא אישה, היא התכוונה שהיא שפחה. ואז התחילו בעיות. ויבוא אל הגר ותהר, ותרקי התארתה, ותקל גבירתה ביניה, ואת אומר שרה אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי, נתתי שפחתי בחקיך. ותרקי הרתה ויקל בעיניה, ישפוט השם ביני ובינך, ובינך. זאת אומרת, פה היה המעמד של הגר לא היה מבורר. ובגלל שהוא לא היה מבורר, התחילו כל הבעיות. וזה בדיוק מה שהתורה רוצה לתקן. לעשות הבחנה ברורה, אם זה פילגש או זה אישה. לעשות הבחנות ברורות. כן.
אז בתורת הסוד מסבירה את העניין הזה של הגבירה והשפחה, העניין שהשפחה כמו השכינה שזה הגבירה והשפחה שזה שפחת בתומה, ואז למה היא
עשתה
את זה?
טוב, אנחנו ממשיכים. מה?
יש מעמד של קבלת התורה בפן יותר חיובי בנישואין?
האם יש מעמד של קבלת התורה בפן יותר חיובי בנישואין? כן. כשהם לא מתגרשים.
כל הקיום.
כשהם לא מתגרשים, אז הוא לומד את התורה. והוא נותן לה את התורה, את השייכות שלה בתורה. זה מה שאומרת הגמרא. נשים במאי זכיין, הרי איך אישה יכולה לזכות למה שתלמוד תורה נותן? הרי היא לא לומדת תורה, אבל בזה שהיא מביאה את ילדיה לבית הספר, ובזה שהיא ממתינה לבעלה שיבוא מבית המדרש. כן? אז זה שייכות. יש לה כבר שייכות ללימוד התורה.
וכן אומרים שבעלה בבית המדרש.
מכאן לומדים שלא צריך מזה ללמוד שבעל נמצא בבית המדרש. זה מצווה ללמוד תורה, לא? טוב.
לא בא מהעבודה,
בא מבית המדרש. אבל מתי הוא הגיע לבית המדרש? בזה שעה הוא הגיע לבית המדרש.
כתוב במקום אחר שהוא בא בלילה אחרי בית המדרש.
לא, אבל באיזה שעה הוא הגיע? מתי הוא הגיע לבית המדרש?
אחרי
העבודה. כן, אז זה גמרא מפורשת. הרי אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות קורא ואם רגיל לשנות שונה, וקורא קריאת שמה ומתפלל, ואוכל פיתו ומברך.
ולא
הפוך, כן? ברור, זאת אומרת שהגמרא מבינה כדבר מובן מאליו. אדם בא מן השדה בערב, ואז נכנס לבית הכנסת ולומד. מעניין. כן, הגמרא כנראה לא יודעת שיש אופציה אחרת. הרי האדם איפה הוא בא? בא מבית המדרש, לא? בערב. טוב. ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. זה והייתה, היא ניסית לאיש אחר. מה? למה כתוב והלכה?
ויצא מביתו והייתה
לאיש אחר. למה כתוב והיה לך? זו שאלה יפה מאוד.
אולי להגיד שהיא עצמאית.
אני לא יודע מה זה אומר. למה זה כתוב כך? כן? צריכה להיות סיבה. ברור שהמילה הזאת היא בולטת. יש משהו. יש לך רעיון?
כן.
מה?
הייתה עצמאית.
מה זה נהייתה עצמאית? אבל גם, ויצאה והייתה. גם אם לא היה כתוב והיה לך, ברגע ש... היא הייתה לאיש אחר, סימן שהיא יכולה לעשות את זה, שהיא עצמאית. המילה והלכה היא פה מיותרת לכאורה. אולי מצאנו גם בעשיו, ויוכל וישת, ויקום וילך, ויבז עשיו את הבכורה. מה המשמעות שמה של הוילך? והילך שמה זה כדי להראות שעשיו חשב על זה, והיה לו זמן ללכת, ורק אז וייבז את הבכורה. אז אולי פה ההליכה זה גם כן סוג של מחשבה. מה?
פונקלוס מתרגם, הוא טעה.
נו, אז מה בעיה?
זה לא כאילו מבחינה שהוא הלך, הוא הלך,
ותהח. ותהח, הכוונה, והלכה. זה בדיוק התרגום לרמת. והלכה זה מילה בעברית. ותהח זאת מילה בארמית, שהיא התרגום המדויק של והלכה.
יש עוד
והלך. תזיל. אזל, ותאזל. צריך להגיד, אז מה ההבדל בין ותהח לבין אזל?
תהח זה כאילו מבחינת
רבייה
ממקום למקום,
ונזל
זה הלך, כאילו מבחינת
מסעו פיזי. זאת אומרת שהוא תהח, יש פה משהו נפשי. יש פה משהו נפשי. טוב, בסדר. השאלה אם לומדים מזה משהו, כן, מה?
הרבה גמרא דעת, אתה
נראה בהלכה
פרט
משל חבי חוזרת,
לא?
שמה? שמה פרט ושל חבי?
שאי אפשר לגרש משהו.
שצריך שלא יהיו גירושים לחצאים.
לא, שאי אפשר לגרש
משוגעת,
כי
תמיד חוזרת לביתו. שאי אפשר... לגרש משוגעת. יפה. טוב.
למה
אתה תופע?
יפה. חם לביתו, ואחר כך יצא
מביתו.
למה הוא חוזר?
שילוח
זה שהוא
תהליך פרוטי. אתה שואל, למה כתוב ושילחה, וכתוב גם ויצא? טוב, זה הגמרא לומדת. כדי להקיש הוויה ליציאה. כן? ויצאה והייתה. כן? אז ויצאה והייתה, שלומדים את אותן ההלכות שיש בקידושין של והייתה, הוויה, אנחנו לומדים מהם לגבי גירושין של והלכה, ויצאה. כן? זאת אומרת, יש דמיון בהלכות, כמו שמתגרש שמתגרשת בשטר, כך מתקדשת בשטר, למשל. כן? יש כמה דברים שלמדו מזה.
וגם
אנחנו
מוסיפים פייבנטרה ואומר שלא
תשוב שם. טוב. תראיתי שיש גם בזה הלכות, שכשמתגרשים אסור לגור באותה שכונה, למשל. דווקא בימינו, בתי הדינים דורשים שיגורו יחסית קרוב זה לזה, כדי לטפל בילדים ביחד. טוב.
מה?
כל ההסכמים נישואים, ילדים וכו'. זה דברים חדשים לגמרי. זה מעניין מאוד שלא מצאנו בפוסקים דיון על זה. אצל מי הילדים? זו שאלה שבכלל לא מופיעה בספרי ההלכה הקדומים.
אצל האמא.
לא, זה מפתיע, לא? היה צריך להיות כתוב. או אצל האמא, או אצל האבא, או מתחלקים. לא כתוב. כן?
כנראה לא היו מתגרשים פעם
שלא. מה, לא היו מתגרשים?
הילדים לא מתגרשים.
לא, עוד איך שהיו מתגרשים. הרי הלכות גירושין, ברוך השם, לא חסרים בפוסקים. כן? אז זה מעניין שזה לא מוזכר. אז מה עושים? היום בעצם הולכים לפי משקה הסכמי נישואין וכו'. יש גם חוקים של המדינה על זה. מה? כן, זאת אומרת, זה לא דבר שהיה בכלל נושא לדיון פעם. אז איך הסתדרו? הסתדרו. לפעמים אצל האיש, לפעמים אצל האישה, לפעמים אצל שתי...
לפעמים
אצל האלה. כן, אבל מה שאני אומר, שבית הדין לא עסק בשאלות האלה פעם. זה מעניין. אז כנראה שאולי דווקא זה שלא התערבו בנושא זה עזר. כן, כי היום כל כך מתעסקים בזה, שזה הופך להיות גיהינם, כלומר שנים אחרי הנישואים, מתחילים לריב וזה, והמשטרה, ועוד תיק, ופה ושם וזה. כן, פעם לא דיברו על זה, זה הסתדר. יש הרבה פעמים שלפעמים כשמעלים בעיה, זה מעצים אותה. כן, מה אתה אומר?
לא, איזה סיבה יש, לפני בוא נאמר 100 שנה ככה, היה מותג גירושים,
התחפשו את זה, לא היו עושים את זה, כי לכל המזורת, בדור של סבתי,
גירושים לא
היו
בחשבון. למה היום זה יותר
נפוץ,
ופעם זה לא היה נפוץ כלל?
למה היום זה כזה נפוץ, הגירושים, ופעם לא? התשובה היא פשוטה מאוד. כי הנישואים. כי פעם היה נפוץ משהו אחר, הנישואים. היום אנשים לא יודעים מה זה אהבה, לא יודעים מה זה נישואין, אז אין פלא שיש גירושין.
אז בא בא מירידת הדורות או בא...
בוודאי זה ירידה, בוודאי.
כן.
איך יודעים שאישה לא מתאימה לבעלה? הרב יכול לתת דוגמה בבקשה למקרה שגבר ואישה לא מתאימים? כן, יש מלא מקרים כאלה שגבר ואישה לא מתאימים. יש הרבה מה. כן? למשל, הוא חשב שהחביתות שלה טעימות, והתברר שהיא לא יודעת לעשות חביתה. זה סיבה, זה לא מתאים. לא צוחק. זה באמת ככה. כי אם באמת כל מה שהוא מצפה מאשתו, זה התחום הזה, ובתחום הזה שהוא כל כך חשוב לו, זה לא הלך, אז זהו, גמר.
אבל למה צריכים להיות מתאימים בכלל?
זה שאלה מעניינת. לא, באמת, זה שאלה מאוד יפה.
אם זה לא מבטלים אחד את השני, אז למה צריכים להיות
מתאימים? יפה, יפה. מה זאת אומרת לא מתאימים? באמת, לכאורה, לא צריכים להיות מתאימים. כלומר, לא צריכים להיות זהים, או בהרמוניה מוחלטת וכו'. זה נכון, הרי כתוב, אעשה לו עזר כנגדו. אז אם כן, וחז"ל אמרו, זכה העזר, לא זכה כנגדו. מה פירוש הדבר? בכל אדם יש דברים שהוא זיכך, ויש דברים שהוא לא זיכך. אז הדברים שהוא זיכך, הוא זקוק לעזר, כדי לחזק את הדברים שהוא זיכך. והדברים שהוא לא זיכך, הוא זקוק לכנגדו. אז זה טוב שהיא נגדו. זאת אומרת, יוצא לפי זה שגם העזר וגם הכנגדו, זה דברים חיוביים. אז לכאורה, באמת אתה צודק, שלא צריכה להיות התאמה במובן הנאיבי של ימינו. אבל כן יכול, צריכה להיות התאמה בדברים מהותיים. זה כן. דברים מהותיים, פתאום נגיד, זה כמו שהגמרא אומרת, הוא חשב שהיא שומעת, והתברר שהיא חירשת. הוא לא ידע.
זה מקח טעות.
זה נקרא מקח טעות, כן. נקרא מקח טעות. כן, מקח טעות. הוא לא ידע. כן? לכן, הרבה פעמים אנשים, נגיד, יש מה שנקרא שידוחים. כן? אנשים, בני זוג יוצאים ביחד. כן? בשביל מה הם יוצאים ביחד בעצם? מה המטרה?
לבדוק.
לבדוק מה?
רק לראות.
לבדוק מה?
לבדוק של התאמה.
לא, לא, זה דבר מאוד מעניין. למה? כי אנשים פשוט לא מבינים על מה מדובר. אנשים חושבים שמה שמאוד חשוב זה להגיע להתאהבות. עכשיו, ההתאהבות זה סוג של שכרות. עכשיו, מה המטרה של ההתאהבות? היא בעצם, זה כמו שאדם צריך לקחת תרופה מאוד מרה, ושמו לו הרבה סוכר מסביב כדי שהוא לא ירגיש. זה בעצם מה מונח מאחורי זה, שלהתחתן זה דבר מאוד לא קל, זה משהו נורא, אבל כיוון שאנחנו מאוהבים, אז אנחנו נעשה את זה בכיף. הבעיה היא שההתאהבות זה לא דבר, זה לא המצב המתמיד של החיים. ואז אחר כך בא ההבדל בין הישויות. כשמצד האמת, זה בדיוק ההפוך. יוצאים ביחד כדי לקבל כמה שיותר ידיעה מיהו האדם השני. ברגע שהמידע הזה קיים, והוא ברור, נשאלת רק שאלה אחת. אתה מעוניין או לא? מעוניינת או לא? זה הכל. כן? זה השאלה. אז לפעמים יש מידע הוסתר, מידע מהותי, לא היה ברור. כן? טוב.
אז זה...
מה?
אז זה פגישות יראו כמו... זה נהיות קטן. אז יראה כמו איזשהו... מה את אומרת, נושא ככה וככה.
לכן הטוב ביותר, אז זאת השיטה המיושנת. השיטה המיושנת היא מצוינת. מדוע? כי בשיטה המצוינת, האדם ידע בדיוק לקראת מה הוא הולך. זאת אומרת, הוא קיבל בוכתה של מידע. ההורים קיבלו בוכתה כזאת. ההורים שלה גם קיבלו בוכתה כזאת. ואז הרבה מאוד בירורים שצריך לעשות, נחסכו מן האדם. ואז מה שנשאר זה לדעת האם היא סימפתית בעיניו או לא. הרי את הכל הוא כבר יודע. כן? ואז יוצא שהרבה פחות כאב לב היה בפגישות של פעם. בואו? לכן השיטה הישנה, שעדיין מקובלת בחוגים החרדים, היא באמת הטובה ביותר. אלא מה? יש לה גם חסרונות. החסרונות שלפעמים השיקולים הם שיקולים לא ענייניים. כגון כסף, כבוד וכדומה.
כן.
מה?
אז גם זה לא מוכיח.
מה?
אז גם השיטה הזאת לא מוכיחה את עצמה.
נכון, אז גם, האמת היא ככה, כל השיטות יש להם יתרונות וחסרונות, על הדעת. כן. אגב, השיטה נקראת שידוך, דהיינו שמכוונים להפגיש פלוני עם פלונית וכו', היא שיטה מקובלת מאוד בעולם החילוני. כן? ודאי. כן, ודאי, רק שלא קוראים לזה ככה. תשמע, אתה רואה את זה, אתה רואה את זאת? נכון שזה יכול ללכת? יאללה, בוא נלך לבית קפה ביחד. כן? נזמין אותם ככה למסיבה, אף אחד לא ירגיש, פתאום כולם נעלמים ונשארים שניהם. נכון? זה אותו הדבר. טוב. והלכה והייתה לאיש אחר, שהלכה מרצונה. ואם לא הלכה מרצונה, האם המשך הפסוק לא רלוונטי לגביה? לא, אני לא חושב שזה קשור למרצונה, בגלל שכתוב ושילחה. אז אם ושילחה, אז לא מרצונה, אלא מה? והלכה והייתה להישחרר, שאינה מתקדשת אלא מרצונה. כן, זה נכון, אין קידושין שלא מרצון. קידושין שלא מרצון, זה אין דבר כזה בהלכה, זה לא תופס בכלל. כן, מה אתה אומר? בכוונה
אין פסוק שמתחיל בתואר בנביאים, בג' ומסתיים
בטט? אין בתנ"ך פסוק שמתחיל בג' ומסתיים בטט. אני אקרא למה זה ככה. כי האות טט היא אות נדירה. קל וחומר בסוף מילה ובסוף פסוק, וגם שזה יצא בדיוק עם ג' לבנה, זה עוד יותר נדיר, ולכן זה לא קרה. בסדר? טוב. אבל כל הדרשות האלה מסופקות מאוד. למשל, יש כלי, נגינה, דווקא מאוד יפה, כמו גיטרה. והוא דווקא עם ג' וט' שם יש.
לא, אבל הט' לא בסוף.
כן, ברור. אבל למשל יש בגד שמכסה נקרא לוט. אתה רואה שיש טט בסוף. יש טט בסוף המילה לוט. גם המילה פשט. וגם ביידיש יש מילה גלט. גלט זה כסף. גזונט. גלט. כן, נגיד, זה אשמה. כן. טוב. טוב, בואו נמשיך, כן. וסנאה האיש האחרון, וכתב לה, לכן באמת לגבי השאלה שלך, לגבי ההתאמה. כן? ההתאמה זה דבר מאוד, מאוד לא פשוט. לפעמים דווקא הזוגות מאוד מתאימים, ולכן זה סיבה שהם התגרשו. כן. כי אין פה חידוש. כן? הוא בדיוק כמוה והיא בדיוק כמוהו. אז הם משעממים.
אולי אפשר לעשות רבולושן.
רבולושן, איך?
בשינוי תפיסה של כל עניין השידוכים הזה.
צריך לעשות שינוי תפיסה בכל העניין של אהבה בכלל. שאנשים בכלל לא מבינים מה זה אהבה, לא מבינים מה זה נישואין, לא מבינים מה זה החיים וכו'. יש משל ביטוי, תן לי לחיות ואחרי זה אני אתחתן. מכיר את הביטוי הזה? זה ביטוי פסימי נורא. שבעצם אומר שלהתחתן זה למות. ואפילו הסלנג אומר את זה. כן, אני מת עלייך. פרויד כבר כתב על זה, שיש יחס בין התת מודע לבדיחות, או לשפה העממית. וצריך לברר מה התת מודע פה אומר. כן? יש גם בשיר השירים משהו דומה, כי עזה חמוות אהבה. כן? יש משהו חזק מאוד שם. והוא מסוכן. כל זה בא בגלל שאנשים לא יודעים מהי אהבה באמת, אבל לצורך זה צריך לשמוע את השיעורים שלי ושל אחרים בנושא זוגיות וכו'. העברתי כמה שיעורים על זה.
למה בשיר השירים בסוף אם תקע
בסדר? בשיר השירים בסוף, תקרא, יש לי על זה מאמר שנקרא שירת האידאות. אני מסביר שם את כל הנושא של היחסים בין הדוד לרעיה. זה הודפס מחדש בספר זית רענן. טוב. והוסנה האיש האחרון וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה ושילחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאישה לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשהוא לקחתה להיות לו לאישה אחרי ושארו תמה כי תועבה היא לפני השם ולא תחתי את הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. פסוק, מה?
לפני הפסוק האחר, לא הבנתי למה הוא כותב אופי ימות האישה האחרון, זה לא רלוונטי.
למה זה לא רלוונטי?
מה שהוא בא להגיד, זה לא אוכל בעלה הראשון בשביל שלך להגיד, וזה הוא רוצה להגיד. נו. זה לא רלוונטי אם יהיה ימות או לא. מספיק איזה מי שהתחתנה, כמו שהרב אמר פיזוי, איזה מי שהלכה עם מישהו אחר, לא משנה, זה לא רלוונטי. הוא לא יכול להחזיר אותה, אז למה הוא מפרט פה?
למה מפרט? באיזה אופן היא משתחררת מהשני? יש שנדע איך אישה משתחררת מבעלה. איך אישה משתחררת מבעלה, או על ידי גט, או על ידי מיטה.
אז זה ברור שעל ידי מיטה משתחררת.
מי אמר לך שעל ידי מיטה משתחררת? אלמלא שזה כתוב בתורה, לא היינו יודעים את זה. היינו חושבים שאישה התחתנה, גם אם בעלה מת, אסור לה להתחתן עם מישהו אחר. נכון?
יש לי שאלה.
כן.
למה במילה כתות, אם מחליפים כאילו הקף ובית, זה מאוד דומה, אבל אחד בדיוק ההפך מהשני?
אה, מה, כרת וברית, כן? כריתות ובריתות. כן, כן, נכון. זה באמת הבדל. כן. זה כהבדל וההבדל שבין הבית לבין הקף. כן? שבבית מסתכלים קצת אחורה. בקף מסתכלים רק קדימה. אז בברית אתה אדם מחויב לעבר. בכריתות הוא לא מחויב. כן, ההבדל בין הבית לבין הקף. בבקשה.
מה המשמעות של השם
הוטמעה? היא הוטמעה בעיניו, ביחס אליו. כן?
הוטמעה?
כן, כלומר, טמא זה דבר שאני לא ניגש אליו. האמת היא שיש ברשי, שזה, כלומר, בשם חזל, לרבות סוטה שנסתרה. כן. אבל זה, מבחינתו זה טומאה.
מה?
כן.
ונגיד שזה
כל זה דברים
בחוץ לארץ, לפי הספר שלי. ולא תחתי את הארץ, השם שאני נותן לך.
ולא תחתי את הארץ, אז אולי בחוץ לארץ אתה אומר זה יהיה בסדר.
בארץ אתה מכפיל, בחוץ לארץ?
טוב, יש לנו כלל שכל המצוות הנוהגות בארץ, נוהגות גם בחוץ לארץ. אלא אם כן זה מצוות התלויות בארץ, אבל זה לא מצווה חקלאית. ולכן זה כך.
אז מה הקשר לארץ ישראל?
מה הקשר לארץ ישראל? כי כל דבר, כל התואבות של ערווה, הן גורמות להתגרש מן הארץ. כן, כפי שבבואר בפרשת קדושים. ולא תקיא אתכם, הארץ אתכם וכו'. טוב, עד כאן להיום. שלום.